שלום, ערב טוב. אני אפתח בחזרה מהירה על נושא אנושים מצוות חבילות חבילות, שזה הנושא שאנחנו אוחזים בו. ראינו בפעם קודמת, בעקבות דברי הברייתא שתיארה את מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי על חבורה שמסיבה וקדש היום, על איזה כוסי ברכת המזון, איזה כוסי קידוש, היה ברור בברייתא אבל שמדובר בשני כוסות שונים. וזה ראינו את שאלת הגמרא, ונאמרינו לתרוויו אחד הקסה, שכפי שראינו הן הרשב"ם הן התוספות מהירים שהקושה היא רק על רבי יוסי. וזה הגמרא מביאה דברי רב ששת, אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. מאיתי מאמר רב נחמן בר יצחק, לפי שהם עושים מצוות חבילות חבילות. כן, וכאן יצאנו למסע קצר בעקבות המושג הזה. ראינו שהמונח עצמו הם עושים מצוות חבילות חבילות לא מופיע כלל בספרות ארץ ישראל, לא בספרות התנאים וגם לא בתלמוד הירושלמי. מדובר במונח שמופיע רק בבבלי. כבר בסוגיית הבבלי בסוטה בדף ח' אפשר לראות את הבעייתיות שקיימת בהלבשת המושג הזה על מקורות התנאים. שכן המקורות התנאים שעוסקים במקרים שהבבלי מנמק אותם בכלל ההלכתי שהם עושים מצוות חבילות חבילות, יש שם מערך של נימוקים שונים ומגוונים לכל אותם מערך הלכות שכולם מוסברים בבבלי באמצעות הכלל הזה. ראינו שהברייתא בתוספתא מתארת מכלול שלם של דברים שלא עושים אותם כאחד, לא עושים אותו דבר בבת אחת, כן? אין דנים שני דינים כאחד, אין נמנים על שני דברים כאחד, אין שואלים שתי שאלות כאחד. כלומר, לא הולכים לרב ושואלים אותו בבת אחת שתי שאלות שונות, ואז הוא צריך למדוד כאילו בין שני הדברים. אין משקין שתי סוטות כאחד, כן? ויש פה מכלול שלם של דברים. כשאנחנו מסתכלים בסיפור התנאים עצמה על מה ולמה, כן? למה לא לערוב שתי עגלות כאחד? יש לנו בחלק מהמקרים נימוקים מקומיים. הכי בולט זה בסוטה, יש שם מחלוקת תנאים מה הנימוק, לא עלה על דעתו של אחד מהתנאים שהנימוק הוא אין עושה מצוות חבילות חבילות. וכפי שראינו, הבבלי בעצמו שואל את זה, ולכן הבבלי מייצר הבדל בין כהן אחד לשני כהנים כדי לפתור את העניין הזה, את הקונפליקט הזה. למיטב של דבר מדובר בפער שפה, הייתי אומר, בין לשון התנאים עצמם לבין האופן שבו הגמרא מסבירה אותה, מה שיוצר גם כפל הנמקות. האמת היא שהתופעה הזאת היא גם קיימת באופן בולט ברמב"ם. שכן, כשהולכים לרמב"ם לוקחים את כל המקומות שמנומקים בגמרא כאין עושים מצוות חבילות חבילות, אנחנו יכולים לראות שהרמב"ם שימר, וזו תופעה שקורית ברמב"ם לא מעט, הן את ההנמקה התנאית והן את ההנמקה המוראית. כלומר, אם יש פה בסוגיות, בעצם בסוגיית סוטה אני מראה שם שני רבדים. רובד אחד הוא שהגמרא מציעה הסבר חדש למה שהוסבר אחרת בספרות התנאים. הרובד השני הוא שהגמרא מנסה לשמר את שני הנימוקים, כן? על ידי ההבחנה בין כהן אחד לשני כהנים. אפשר לראות את זה מאוד בולט ברמב"ם, גם שהוא משתמש גם בשפה התנאית וגם בשפה המוראית. כך למשל הרמב"ם בהלכות סנהדרין, כשהרמב״ם מביא את הדין שאין דנים שני דינים בבת אחת, אז הנימוק הוא צריכים בית דין, זה מי שרוצה לראות שורה 44, צריכים, זה דף 10, צריכים בית דין להתיישב בדיני נפשות ולהמתין ולא יעיד, זה בצורה, צריכים להתרכז ולא יכולים בבת אחת לקחת שני תיקים בבת אחת לדון בהם. אבל אין פה זכר לא עושים מצוות חבילות חבילות, זה עניין של ריכוז. צריכים בית דין להתיישב בדיני נפשות ולהמתין ולא יעיצו, ואז הוא אומר, אבל אין דנים לעולם שניים ביום אחד וכו'. כן, ברכות פרה אדומה, הרמב"ם מביא את הדין שאין שוחטים שתי פרות אדומות כאחת. הוא לא מזכיר את מצוות חבילות חבילות. מה הוא מביא? שנאמר ושחט אותה, אותה בלשון יחיד, ברכות סוטה. הרמב"ם מביא את אותו דין שהוא היסוד שכל סוגיית בבלי סוטה דף חד, והוא מביא את לשון הברייתא ולא את לשון הגמרא. כך הוא כותב: אין משקין את הסוטה אלא ביום, בכל היום כאשר להשקות סוטה, ואין משקין שתי סוטות כאחת, שנאמר והעמיד אותה, שזה הברייתא התנאית. בכל תלמוד תורה, אני חוזר לדין של הברייתא, שאסור לשאול שתי שאלות בבת אחת, גם שם זה עניין של ריכוז. אין שואלים את הרב שיכנס למדרש עד שתתיישב דעתו עליו, ואין התלמיד שואל כשיכנס עד שיתיישב וינוח, ואין שואלים שניים כאחד, ואין שואלים את הרב מעניין אחר. הכל עניין של ריכוז. מה שוודאי נעדר זה השרשור שלהם לכדי כלל אחד. אבל זה הרמב״ם משמר, הייתי אומר, את השפה התנאית, שאומנם יש מגוון רחב מאוד של דברים שאנחנו יכולים להגיד מה המכנה המשותף שלהם. המכנה המשותף שלהם שהם אותו, הם אותו דבר, שלא עושים אותם בבת אחת, כן? לא עושים אותם בבת אחת, אותו דבר. מה שגם בולט בחלק מהדברים שם מתאר, מהדברים שדורשים שיקול דעת אנושי, בעיקר כל תלמוד תורה וכל סנהדרין, שהבעיה שלא עושים אותם, או הסיבה, סליחה, שלא עושים אותם בבת אחת, משום שהם דורשים ריכוז, כן? זאת הסיבה. בריטואלים נקרא לזה, כמו פרה אדומה ועגלה ערופה, או סליחה, וסוטה, רמה מדגיש את לשון התורה והעמיד אותה. זאת אותה דרשה בשני המקומות, אותה אותה. כלומר, רוצים בעצם לבודד כל ריטואל. עם זאת, הרמב״ם גם אחד ממקורותיו זה בבלי סוטה, ולכן הרמב״ם מביא מבבלי סוטה את הנימוק שאין עושים מצוות חבילות חבילות בשלושה מקרים. כמה הם שלושת המקרים האלה? אז האחד שבהם הוא רציית עבדים, ואין רוצים שני עבדים כאחד שאין עושים מצוות חבילות חבילות. השני שבהם זה עגלה ערופה, הרמב״ם כותב אין עורפים שתי עגלות כאחד שאין עושים מצוות חבילות חבילות. רמב״ם בתומה צרת כותב אין מתארים שני מצורעים כאחד שאין עושים מצוות חבילות. אז הוא מביא ביחס לשלושה מקרים, הוא מביא את הנימוק הזה. מיטב זיכרוני, בואו רק נבדוק את זה, שלושת המקרים האלה נמצאים כן, הוא פשוט הביא את זה מהברייתא בסוטה, כן, מי שמחזיק את הדף לפניו, בשורה 21 הגמרא אומרת והעין עושים מצוות חבילות חבילות לתנן, זה ברייתא, כן, אין משקין שתי סוטות כאחת. זה הרמב״ם הוציא מהכלל שאין עושים מצוות חבילות חבילות, כי כבר יש לו נימוק מוכן בברייתא האחרת. אין מתארים שני מצורעים כאחד, אין רוצים שני עבדים כאחד, ואין עופים שתי עגלות כאחד. אז כל הברייתא הזאת למעט סוטה, הוא מביא עליה את הנימוק לפי שהם עושים מצוות חבילות. בעצם מה רואים פה ברמב״ם? אני אסכם את זה, שהרמב״ם עובד עם מקורותיו. אני אתאר לכם אולי איך הרמב״ם עבד. הרמב״ם היה לו כרטסת, היום קוראים לזה דאטאבייס, אבל פעם קראו לזה כרטסת, והוא על כל כרטיס העתיק מקור, והוא העתיק, ואחרי זה הוא מפרק אותם. יצא עכשיו מאמר פשוט מופלא של הרב שילת בספר היובל לכבוד הרב רבינוביץ', שם הוא מצא בגניזה איזה עמוד טיוטה של הרמב״ם, שמה שמפליא בדף הזה זה שני דברים. ראשית, זה לא טיוטה של החיבור, זה לא שהוא כתב מחברת של החיבור ואז יש טיוטות כאלה, זה פשוט, זה דף שבצד השני יש קשקושים בערבית של כל מיני דברים אחרים. כלומר, זה כמו שאבא שלי, אני זוכר כילד, עוד לפני שדיברו על מחזור, הוא היה את הרשימות קניות שלו, כל מיני דברים רושם על מעטפות. כאילו, כך הוא היה במחזר יער, כן? אז הרמב״ם יש לו איזה מעטפה כזאת, איזה צטל בכיס, כן, איזה פתק, ובצד השני יש כל מיני קשקושים, ובצד השני הוא כותב הלכה ממשנה תורה, ואז מה שהרב שילד שם מצא, זה באמת יפה, הוא מפרק את זה לשלושה מקומות במשנה תורה. כמו הוא אומר, את השורה הזאת צריך להעביר להלכות ערכים, את השורה הזאת לשם, וכשהוא כותב הערות לעצמו להעביר, הוא כותב את זה בערבית, באותיות ערביות, למרות שהוא בדרך כלל כותב את החיבורים שלו בערבית יהודית. כלומר, הוא אפשר לראות שם בפעולה איך הוא מעתיק מקורות ואז הוא מפזר אותם וכולי. אז אמר, העתיק בעצם, הייתי אומר, הוא העתיק את התוספתא בנגעים על כרטיס, הוא העתיק את הברייתא מסותחת על כרטיס. רק בכרטיס של סוטה חטא, היות וכתוב בטקסט לפי שהם עושים מצוות חבילות חבילות, רק הוא במשנה תורה קיבל את הנימוק הזה. לעומת זאת, כל מי שדומה לו לגמרי, אין דנים שניים כאחד. כלומר, בתוספתא בנגעים זה ברייתא אחת לפני הברייתא המקבילה לברייתא הזאת בבבלי סוטה, אבל אז היות ובתוספתא אין את הנימוק, הרמב"ם לא הביא אותה. כלומר, יש פה איזה כפילות. אני יכול לספר שהרב רבינוביץ' בפירוש יד פשוטה, הרי הוא לא הוציא עדיין את כל הרמב"ם, שאריך ימים, אז מכל המקורות שציינתי לכם הוא כבר הצליח להוציא את הלכות רוצח, שזה בספר, הוא קורא לספר ספר נזקים, לא נזיקים, ולכן שם יש לו דיון של כמה עמודים, אני לא עושה מצוות חבילות חבילות, הוא רק מעלה את השאלה בלי לפתור אותה. כלומר, מצד אחד רואים שהרמב"ם מביא את הכלל במשנה תורה, ברגע שיש את הכלל, מה הוא יכול לעשות? להסביר את הכל. מצד שני, הוא מביא אותו רק בחלק מהמקרים, אני אומר, הוא מביא אותו רק במקומות שמפורש בספרות חז"ל, שזה הנימוק, את הדיוק שמפורש בגמרא. לעומת זאת, הלכות דומות לגמרי שמופיעות בספרות התנאים, שאני אומר במאמר מוסגר, התנאים עצמם כנראה גם לא הסבירו את סוטה ואת עגלה ערופה על פי מצוות חבילות חבילות. כלומר, הנימוק הזה לא מופיע. אבל אותם הוא מביא בלי הנימוק של חבילות חבילות. אבל אני קצת מתייסר שם, אני לא הבנתי שיש שם פתרון. הוא כאילו מתייסר, או שיש נימוק פרטי או שיש כלל. עכשיו תדעו לכם שהתופעה הזאת תופעה מוכרת גם בספרות חז"ל. למשל, אתן דוגמה בולטת בתחום של ספרות חז"ל, וזה פטור של נשים מכל מיני מצוות, שהכלל שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, ראשית זה כלל שככל הנראה מנוסח בסוף תקופת התנאים, מרשב"י ואילך. כתב על זה ידיד שלי מנחם כץ, שכתב דוקטורט על ירושלמי קידושין פרק ראשון, ושם הוא טיפל ביסודיות בכל הנושא של מצוות עשה שהזמן גרמה. לעומת זאת אנחנו מכירים בספרות התנאים מכלול רחב של פטורים מקומיים, שדרשות שפוטרות אישה מהמצווה הזאת, אישה מהמצווה הזאת, אישה מהמצווה הזאת. ואחרי שהכלל הזה בא לעולם, אז באמת הדרשות האלה לכאורה נראות כמיותרות. ובאמת, אני אתן דוגמה, הגמרא בסוכה בדף כ"ח, שהגמרא מביאה את הברייתא שמביאה דרשה שפוטרת אישה, אז היא שואלת, למה צריך דרשה? יש את הכלל של מצוות עשה שהזמן גרמה. שאנחנו נוכל לומר לעצמנו, ככל הנראה, הדרשות האלה התרימו את הכלל. אחרי שהצטבר דרשות כאלה, מצאו מחנה משותף, ואמרו, הנה, יש כלל. התשובה של הגמרא היא מעניינת, כי היא הפוכה מדברים שכתובים ברמה, והיא אולי חלק מהנושאים שנידונים היום. הגמרא אומרת שהיה הווה אמינא, שלמרות מצוות עשה שהזמן גרמה, שהיינו מחייבים אישה, משום שסוכה זו מצווה בעצם משפחתית. תשבו כן תדור, מה דירה איש ואשתו? אז היה הווה אמינא לחייב נשים במצוות סוכה משום מצוות האיש. ברמה, בשולחן ערוך, כתוב הפוך. הרמה מנסה להסביר לעצמו למה לא היה נהוג בפולין לישון בסוכה. אני יודע את התשובה, היה קר, היה בסוכה, יש כל מיני תשובות. הרמה אומר, לוקח את נימוק הגמרא והופך אותה. הרמה אומר שהיות וזה תשבו כן תדור ואנשים לא ישנות בסוכה, אז גם הגברים פטורים. אבל זה מאוד מאוד דומה למה שיש כאן. כלומר, יש פה בתנאים מערכת של פטורים מקומיים. בסופו של דבר באמת יצא מערך שלם של הלכות דומות, שלא עושים שני דברים בבת אחת. מצד שני
הרמב"ם זה כלל ברמב"ם, שהרמב"ם תמיד מביא נימוק. יש הרב בנדי כתב לו,
הרב בנדיקט אוהב להגיד כללים. אני עכשיו לומד אתכם כאן, אני יכול להגיד זו תופעה, לא כלל, תמיד ההבדל. אני מכיר את התופעה הזאת, היא לא חדשה לי. להגיד לך שככה הוא תמיד עובד, אני לא יכול להגיד דבר.
שרמה מנמק דין רק אם יש לו מחוז, זה בעצם...
אני אגיד קצת אחרת. אתה נוגע פה, עוד פעם, אני אתעקש, אני לא יכול להגיד כללים במקום משנה תורה. אני כן יכול להגיד שאתה נוגע בשאלת יסוד, הלך ללמוד משנה תורה. מה שאני בעצם מסרטט כאן הוא קצת פרחה לבית אב שלי, ואני אסביר את הדברים. מה שאני בעצם מתאר הוא שהרמב"ם מאוד מאוד קשור במקורות שלו. הרמב"ם אחד מהנחות היסוד של בריס, כי הנחה לדעתי שיש לה בית אב, כלומר יש לה סברה טובה, אבל ההנחה היא שהרמב״ם ליקד את כל החומר לכדי איזו יצירה אחת שכל החלקים הם צריכים להסתדר אחד עם, לכן עדיף לשאול שאלה ברמב״ם מאשר שאלה בגמרא, כי למרות שלא עליהם שום קשר לרבדים וזה, אבל כל מי שלומד גמרא בכל זאת התחושה שזה אקלקטי הוא קיים באיזשהו מקום. לעומת זאת ברמב״ם, הנה איש אחד כתב את הכל. מצד שני, מה שאני מצביע בדוגמה הזאת, ואני חושב שהיא קיימת בעוד דוגמאות, שהרמב״ם מארגן מחדש, מנסח מחדש, אבל הוא מנסח על סמך ספרות חז"ל, לא ממציא את הגלגל. ובלא מעט מקרים הוא לא פותר את הבעיות שיש בספרות חז"ל, אלא הוא מנציח אותם, כי הוא מביא לנו בצורה יותר מאורגנת. אני אביא דוגמה, הפלונטר האדיר שכל מי שמכיר אותו, של האם מצוות צריכות כוונה. זה פלונטר ידוע ברמב״ם, כן? מצד אחד הרמב״ם כותב ברכות חמץ ומצא, שאם כפאו נגועים והוא אכל מצא, אז הוא יצא ידי חובה. מצד שני הוא כותב ברכות שופר, שתוקע לשיר, הוא לא יצא ידי חובה, רגע תחליט, מצוות צריכות כוונה או לא. אז אני לא בא כרגע לפתור את העניין, אני יכול לומר, בוא נראה אבל מה היה בספרות חז"ל, אותן שתי הצהרות קיימות בספרות חז"ל. אם נראה מה זז ברמב"ם מספרות חז"ל, זה המיקום. כי איפה אדם שלומד בבלי ימצא את ההלכה שכפרו גויים ואכל מצא שהוא יצא ידי חובה, איפה זה נמצא בש"ס? בראש השנה בדף כ"ח. אז הרמב"ם מה לעשה? לקח את ההלכה הזאת והעביר אותה ללכות חמץ ומצא. זה היעד הגדול של משנה תורה, לארגן מחדש. תכלס, האם הוא פתר את היחס בין הממרות? אני חושב שלא. אז יכול אדם עכשיו להגיד, כל מה שבעל המאור והרמב"ן אמרו בגמרא, תגיד גם ברמב"ם, כן, או שתבדיל במצוות של אחיו, אפשר להגיד הכל. הרמב"ם לא עשה מאמץ לפתור את הסתירה, מה כן? הוא כן אבל נגע בנושא, אבל מאיזה זווית? מהזווית שהוא ארגן את זה בצורה יותר מוצלחת. אני מסכים שוודאי יש לו צביעות אצבע אדירות. מצד שני, הוא עובד מול מקורות, הוא לא פרילנסר, כלומר הוא עובד מול משהו מטרים. עכשיו פה רואים את זה מאוד מאוד יפה, כלומר במקום שמפורש בגמרא שאין עושים מצוות חמץ, זה המקומות היחידים במשנה תורה שהוא כתב את זה. לעומת זאת המערך האדיר של כל השניים האחרים, זאת חמש דוגמאות, אומרים לי אותם כמו שכתוב בתנאים. עכשיו, באמת, שאלה טובה, אחרי שאתה אומר, אני עושה מצוות חמץ, תגיד את זה על הכל. בסופו של דבר, אני אגיד שיש גם הבדל בתוכן, זה לא רק ים של מקורות. זה שטחי מדי. שכן, ראינו בפעם הקודמת גם מה היסוד שהם עושים מצוות חבילות. וראינו שרשי למשל אומר, זה עניין ביחס הנפשי שלך למצוות. זה לא פוגע בקיום המצווה. זה לא אומר שהמצווה לא נעשית כהלכתה. זה אומר משהו עליך, שאתה עושה כדי לגמור. אתה חפלאפ, אתה בן אדם שמזלזל במצוות, שאין לך סבלנות, שאין לך נחת רוח, כן? ראינו בתוספות במסכת מועד קטן נימוק קצת שונה, נכון? כלומר, ראינו בתוספות במועד קטן, ראינו נימוק... שזה לא יעשה, לא, שם אני מוכנה שזה לא יעשה כמו שצריך, נכון?
שיהיה לבוא פנוי למצווה אחת.
כן, אז הם כן מדברים שהמצווה לא כל כך תעשה בצורה טובה. עכשיו, מעניין ברמב״ם, באמת רואים שהנימוקים השונים שהוא נתן לדוגמאות השונות בעצם הפרידו ביניהם, באמת כבר לא אותו הלכה. כי במצוות, בעניינים שדורשים ריכוז, כשהרמב״ם אומר את נימוק הריכוז, אני חוזר, בתלמוד תורה ובדיינים, זה באמת אומר שזה לא יעשה כהלכתו. כלומר, אם דיין אמור בבת אחת לשבת באותו יום ולגזור גורלות של שני חבר, הראש שלו עובד ככה, הוא כאילו נער שמזפזק בערוצים, עובר הוא לא ידעו כמו שצריך. לעומת זאת, בגלל הרופא, מה, לא יחתכו את הראש כמו שצריך, כלומר, זה כבר לא נראה ככה. כלומר, בסופו של דבר זה לא רק מקורות שונים, אז הוא הציח את המקורות, ובמקרה הזה הביא גם את התנאים וגם את המוראים, למרות שכנראה המוראים רצו להחליף את התנאים, כן? לא. אלא הוא בסופו של דבר באמת יצר פה מארג של, שזה לא באמת אותה מערכת הלכתית. אתם רוצים עוד דוגמה של דבר כזה? זה רק מבלבל. אני אתן לך עוד דוגמה אחת, אם זה מבלבל אני תחדלו אותי, בסדר, תצעקו חדל בקשר, ובכל מקרה אני יודע מתי מי שאיבד אותי שיוכל לחזור. אם מישהו זוכר משהו ממסכת שבת, יש שם נושא של אבות ותולדות. אני מניח שזה מוכר, כן? עכשיו אני גם אחדש לכם, אולי זה לא חידוש, שהמונח תולדות הוא המוראי. הוא לא מופיע בשום מקום בספרות התנאים. מופיע המונח אבות, הגמרא מדייקת, אם יש אבות. אם קוראים לך אבא, כנראה יש לך ילד, אבל המונח הוא המוראי. בתנאים יש מונח אחר, שבא לתאר זיקה בין פעולות שונות, זה נקרא עושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת. עכשיו, כשנומדים את המקורות עצמם של חז"ל, זה נראה שהמונח אבות ותולדות בסופו של דבר אמור להחליף את המונח של מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת. כשהולכים לרמב"ם מלאכות שבת, זה פלונטר גדול בפרק ז', כל הדברים נמצאים כבר בפירוש המשנה, הרמב"ם ניסה לשמר את שניהם, ואחר הרמב"ם מקיים זה בצד זה, גם מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת וגם אבות ותולדות. הוא חייב להסביר לעצמו מה ההבדל ביניהם. הוא פחות או יותר מסביר, זה ההבדל בין אחים לבין ילדים, כן? אבל לא מאוד ברור איפה עובר הקו, איך מגדירים, לשם מה צריך, אבל זו תופעה קצת דומה. כלומר, אני אמרתי בצורה הבאה, יש התפתחויות מושגיות בתוך העולם של חז"ל. זה נכון שמי שרגיל לראות את חז"ל כגוש אחד פחות רואה את זה כך, אבל מי שכן התרגל קצת להבין שיש שם כמה מאות שנים של תלמידי חכמים, כלומר לערבב את כל חז"ל לאחד זה כמו לערבב את הרמב"ן עם השביטרי, אני חושב שזה אותו בן אדם, כן? זה אותם חיבורים, לכן זה כן, אני מבין למה זה קורה, אבל יש שם פערים עצומים ויש שם גם התפתחויות מושגיות. בסופו של דבר הרמב"ם משמר את שני השלבים. למה? כי המקורות שלו כתוב גם זה וגם זה. עכשיו ברור שזה לא תאונה, יש פה תפיסה. כן, וכאן
לא, אתה אומר בדיוק שהרמב"ם עשה מה שאתה אומר שלא
עושה, כי הרמב"ם לא הייתה חשיבה היסטורית, נכון?
נכון, שהרמב"ם כן ראה את זה,
בסדר, זה זכותו. אני בסופו של דבר גם חושב שבוחנים דוגמה דוגמה אפשר גם למצוא את ההבדלים, אבל יש פה תפיסה, יש פה ודאי המשגה. כן, עכשיו הדוגמה אצלנו, אני סגרתי את הדוגמה של שבת, היא קצת דומה, כי התנאים את הכל הסבירו בצורה, אלו זה כלכו יכול להסביר. בסופו של דבר המבט הסינכרוני, לא הדיאכרוני, ייתן שבאמת הרמב"ם הבדיל בין הדוגמאות. זאת אומרת, אני מסכם, הדין של אין דנים שניים כאחד הוא לא אותו דין כמו אין עורפים שתי עגלות כאחד, הוא לא אותו דין, למרות שזה נראה נורא דומה, כי זה דין אולי מצד היחס שלך למצוות, וזה דין מצד מה? ריכוז, שזה לא יעשה כמו שצריך, זה פוגע בסדרי הדין, זה דין אחר, כן? אבל יהיה הדבר אשר יהיה, זו התמונה הכוללת של עושים מצוות חבילות חבילות, שבמיטבה, בוא נגיד מה זה, זה בגמרא בסוטה בדף ח', זה לא עושים אותו דבר פעמיים, בבת אחת. עכשיו, המונח אין עושים מצוות חבילות חבילות הופיע עוד פעם אחת בבבלי, גם על זה דיברנו פעם קודמת, בברכות בדף מ"ט עמוד א', על הכלל שנקרא אין חותמים בשתיים. כלל שסבא שלי למשל, אתם קצת מכירים את הנוהגים שלו בתפילה, הוא היה מתקן בתפילה כל מיני דברים שהיו נראים לו שמבחינה מושגית לא שיטתיים, ואחד מהחוויות שלי כילד היה כל הזמן להגיד לי, את תתפלל כמו כולם. כאילו, אני זוכר את הבלבול שלי, באתי לבוסטון לבקר אותו בקיץ תשל"ח, הוא כל דבר עשה קצת אחרת מכולם. זה בין היתר מסיבה פשוטה שהוא, וגם הגאון מווילנה, הוא למד את הסידור באותה רצינות שהוא למד רמב"ם ושהוא למד נגעים ואוהלות, והוא ניתח את הסידור והוא מצא לעצמו שם כל מיני דברים שמציקים, וככה נולדו הרבה מנהגי הגרא וגם נולדו הרבה ההנהגות שלו. אז אחד מהם היה, כשאומרים נחם, אז מה החתימה? מנחם ציון, תגיד רק בונה ירושלים, כשלא לחתום בשתיים. עכשיו הרקע לפלונטר הזה הוא, הזכרתי פעם קודמת, בארץ ישראל היו חותמים בשתיים, זה ברור מכל הכיתה גניזה של הסידורים הארץ ישראליים, כשהם עוברים לבבל, בבבל הכלל הזה נקבע, אז בבבל הם מתחילו את התהליך שהם או מפרשים מחדש חלק מהברכות שזה לא נחשב לחתום בשתיים, למשל למקדש ישראל והזמנים זה לא נחשב לחתום בשתיים, זה לחתום באחד, מקדש השבת וישראל, גם זה נחשב לחתום באחד, כן? אבל יש כאלה שלא נגעו בהם, הסבא שלי המשיך, כן, הוא גמר את המלאכה עד הסוף, גיהץ עד הסוף, כן? אבל הכלל הזה מנומק בגמרא שם, לפי שאין עושים מצוות, חבילות, זה כבר קצת שונה מהגמרא וסוטה, זה לא לעשות שני דברים דומים כשהם אולי מתחרים אחד עם השני, כי תעשה או זה או זה, אלא שם זה נאמר, אתה צריך לכל ברוך להצמיד נושא אחד, כן? עכשיו זה כבר יותר מתקרב למה שיש בסוגיית פסחים. שכן בסוגיית פסחים, כשאני קורא את הסוגיה, כבר בגמרא נראה בעלי שזה כמעט הפוך מהגמרא בסוטה מבחינת המקרה. מה אומרת הגמרא בסוטה? לא עושים אותו דבר בו זמנית. עכשיו אני הולך לגמרא בפסחים, ואני רואה שמה אומרת הגמרא? שיקנה, אז כן אפשר להגיד שתי ברכות על כוס אחד. למה? כי זה חד אמירתא, כי הם דומים, כי זה יחידה אחת. מתי אני לא יכול? כשהם תרי מיליון. ומילים אחרות, מה מתברר? מתברר פשוט מעיון פשוט בלשון הגמרא. שהכלל כאן, שאלה אומרים שתי קדושות על כוס אחד, הוא אומר, אם הם לא אותו דבר, אז אי אפשר. אם הם אותו דבר, או אם יש קשר ביניהם, אז אפשר. כן? כלומר, הרי מה הבעיה בין עושים צריכה? שהם אותו דבר. מה אתה עושה פעם? מה הם עושים? עכשיו, בבת אחת אותו דבר? עכשיו, יתרה מזאת, זה לא בבת אחת פה, זה אחד אחרי השני. ופה ברור שעל הפרק עומדת שאלה, שפשוט שאלה אחרת. ובאמת, הרמב״ם לא מפתיע, למרות שבגמרא פה זה כן מופיע, השמיט במשנה תורה את הנימוק של אין עושים מצוות חבילות, הוא לא מביא את הנימוק הזה. והוא גם קצת תיקל את לשון הגמרא, שכן לשון הגמרא הייתה, אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. קצת תהינו בפעם קודמת, למה לקרוא לברכת המזון קדושה? רמב"ם באמת שינה את הלשון לאין, אני קורא את לשונו, לשון הרמב"ם אין עושים שתי מצוות בכוס אחד. מה שנאמר כאן הוא ששתי מצוות שהן שונות אחת מרעותה, אני לא יכול לעשות את שתיהן על אותה כוס, אני צריך לכל מצווה כוס בגלל שהן שונים. לא, אין עושים מצוות חבילות, זה בגלל שהן אותו דבר, אז תעשה אותם אחד אחרי השני. פה הכלל הוא הפוך, בגלל שהם שונים, לכן מה אני חייב לעשות? להפריד ביניהם. אני לא יכול לקחת כוס אחד ולהלביש עליו שתי דברים שהם שונים לגמרי. זה, הבעיה פה היא לא בעצם אין עושים מצוות חבילות, הבעיה פה זה שקנץ. מה אתה מערבב? צמר ופשתים יחדיו, הם שונים אחד מהשני. כן? לעומת זאת, אם הם דבר אחד, כלשון הגמרא, נתח את זה בהמשך, הבדלה וקידוש, היות והם נחשבים חד המילתא, אז אני יכול את שניהם להגיד על כוס אחד. כלומר, אחת צורת החשיבה, הצורה היא שונה לגמרי, דווקא בגלל שהם שונים, לכן אסור שהם יהיו על כוס אחד. כן?
בבקשה. באמת, מצווה אחת, הם קדושה אחת אולי. נגיד שהם
זה
מצווה אחת,
זה
קצת קשה.
היא לא אמרתי מצווה אחת על הבדלה וקידוש. אתה מדבר כאן על לשון הגמרא, על לשון הרמב״ם, או על לשון שאני אמרתי?
הרמב״ם.
על הרמב״ם, אוקיי, זה בסדר. הרמב״ם כותב, אין עושים שתי מצוות בכוס אחד, שמצוות קידוש ומצוות ברכת המזון, שתי מצוות של תורה.
גם קדושה.
היות וכל אחד מהם הם מצוות שונות, אי אפשר שהם יהיו על אותו הכוס. עכשיו אני יכול לומר תשובה לשאלה שלך, שהיות והרמב״ם עצמו מונה את קידוש והבדלה ככלולות שתיהן באותה מצווה, אז עכשיו אני מיד הבנתי את הפרשנות שלו לגמרא, למה קידוש והבדלה זה חד המילתא, כי הם לא נמנות כשתי מצוות שונות. מה הנימוק שהוא נותן שמצוות קידוש ומצוות ברכת שתי מצוות של תורה לא תופס על קידוש והבדלה. כן, איפה הדברים מסתבכים ברמב״ם? שאני חוזר אחורה להלכה י"ב. שכן, בהלכה י"ב מה שעולה בדברי הרמב״ם הוא שאפשר לברך את ברכת המזון ולהבדיל על אותה כוס. וזה בעוד שבסוגיה, והרייבד משיג את זה, בעוד שבסוגיה כתוב שזה רק במקרה שאין לו, כך כותב הרייבד, אמר אברהם ושאין לו אלא אותו כוס, הרמב״ם לא מסייג את זה דווקא כשאין לו. וכאן השאלה המתבקשת היא, על מה ולמה אפשר להבדיל ולברך ברכת המזון לתוך הכוס? הרי הם ודאי לא אותה מצווה, הם ודאי שתיהן שתי מצוות של תורה. אבל לדעת הרמב"ם הבדלה היא דאורייתא, כרגע לא מדברים על הראשונים שסוברים שכל מצוות הבדלה היא דרבנן, ולכאורה אותו נימוק בהלכה י"ג אמור לתפוס בהלכה י"ב. כן, וכאן ניתנו כמה נימוקים. הפריורית היה, שלטתי כבר את אחד מהכיוונים שהיה אפשר לחשוב עליהם. כיוון אחד הוא לחשוב שאולי הבדלה וברכת המזון נחשבים חד המילתא, אבל זה לא מתאפשר בלשון הרמב"ם בעצמו. כלומר בלשון הגמרא זה עוד אפשר איכשהו עוד לחשוב על כיוון כזה, בלשון הרמב״ם זה לא אפשרי, בגלל שהרמב״ם לכאורה קובע אם זה מצווה אחת או שתיים לפי כלשונו, שתי מצוות של תורה, ולכן לכאורה צריך ללכת בכיוון אחר. כיוון אחד שהלכו בו כמה מפרשני הרמב״ם, זה מופיע כבר בראשונים, זה מופיע כבר במאירי, מופיע במגיד מישנה שהוא גם על הגבול, זה שאנחנו בעצם לא שואלים רק אם זה שתי מצוות או מצווה אחת, אבל לכאורה גם הבדלה בברכת המזון זה שתי מצוות. אנחנו בעצם כששואלים אם זה חד מילתא או תרי מילי, אנחנו בוחנים את הכיוון שאליו כל מצווה שואפת. כן? והנימוק שהמגיד משנה נותן, הוא מופיע גם במאירי, שקידוש מכוון כלפי העתיד, וביאנו ברכת המזון בדוגמה שלמדנו מכוון כלפי הסעודה שהייתה. לעומת זאת בהבדלה וברכת המזון, הן ההבדלה היא על השבת היוצאת והן ברכת המזון היא של סעודת השבת שהייתה, היות וכך הם מתלכדים יחד. כן? זה הכיוון שמופיע אצלם. הכיוון הזה לפי, הוא לא מדגיש כל כך על זה מצווה אחת או שתי מצוות, כמו שהוא שואל את עצמו האם התכנים שלהם הם יתלכדו יחד. אני לא בדקתי, אני מודה, אבל השאלה הזאת עוברת לי בראש. יש שאלה גדולה בראשונים האם אומרים רצה בברכת המזון הזאת של שמבדילים, שהיא נאמרת במוצאי שבת, נכון, גדולה מאוד בין הראשונים. הדברים האלה הרבה יותר מסתברים במידה ולא אומרים רצה. כי אם אומרים רצה, אז מצד אחד הסעודה מכריזה על עצמה שהיא סעודה שבת, ההבדלה מכריזה שהשבת יצאה, כן? זה יותר מסתבר, אבל זה הכיוון שמופיע שם. בשורים הזה אחרי רב אמרי, מישהו יסתכל עליי? כן? אז הרב הולך פה בכיוון שונה. גם הוא פה לא מנסה בכלל לגעת באפשרות שזה נחשב מצווה אחת. הוא לא, כמו שזה די מה שניסה המאירי לטעון. בסופו של דבר, לוקחים את דברי המאירי. המאירי אמר, אל תבחון אם זה מצווה אחת או שתיים, תבחון האם התכנים שלהם יכולים איכשהו להתלכד. בסופו של דבר, אם אני שואל את עצמי, לפי המאירי, לפי המגיד משנה, למה הם נאמרים על כוס אחד? אז התשובה היא, כי הם מעין חד המילתא. ובסופו של דבר, צורת החשיבה. אני אקריא את זה מלשון המאירי. המאירי כותב ככה. קודם כל הוא אומר ככה, ויש מתירים בה אף ביש לו מפני שההבדלה אינה אלא מדברי סופרים. אז הנה קו אחד שאומר זה רק בשתי מצוות של תורה, וזה דרבנן, ואף ביש לו מותר, כן, אבל ברכת המזון וקידוש הם שתי ברכות של תורה, זה הבדל בין דאורייתא לדרבנן. ואז הוא אומר, וכן דעת גדולי המחברים, וזה לפי מיטב הבנתי קשה מאוד לומר ברמב"ם, כי ברמב"ם ברור שההבדלה היא דאורייתא. אז אולי אפשר לומר על זה, אבל לא ברמב"ם. ויש לפרשים הטעם שברכת המזון וקידוש הוא שם שני עניינים, מפני שברכת המזון אמורה על מעשה שנעשה כבר, והקידוש על היום שעתיד לבוא, ונמצא זה למפרע וזה לאבא, אבל ברכת המזון והבדלה הרי אף לדעלה עושה את על היום שעבר, נמצא שניהם להתקנות על מה שעבר. טוב, האמת, אם הוא מתאר הבדלה על היום שעבר, מצידו שיגידו רצה. מה שאמרתי קודם בטל במאירי. אבל המאירי בסופו של דבר בהסבר השני אומר, כי זה אחד המילתא. מה שהרב הולך כאן הוא בכיוון אחר לגמרי. הרב רוצה להבדיל, אנחנו צריכים עוד ללמוד קצת יותר את הסוגיות של הבדלה, כדי לבחון את זה, הוא רוצה לטעון שברכת הקידוש נאמר באמת על הכוס. כי חלק מקידוש במקום סעודה אומר ששתיית הכוס הוא חלק מהקידוש. ברכת המזון גם ביחס אליו הוא רוצה לפתח שם בשלושה עמודים בשיעור הזה, שהוא נאמר על הכוס, ושתיית הכוס הוא חלק מברכת המזון. הבדלה לפי הטענה שהוא רוצה לפתח שם היא פשוט לא נאמרת באמת על הכוס. זה נכון שיש כוס, את הטקסט אומרים על כוס, אבל היחס בין הכוס או בין שתייתו לבין הבדלה שונה מאשר היחס של הכוס לקידוש. או אני אומר את זה קצת אחרת, זה לא לגמרי הלשון שלו. אנחנו ראינו לאורך כל הדרך בראשונים בעצם שני קווי חשיבה למה קידוש נאמר על הכוס. קו אחד גייס לפה את הגמרא בברכות בדף למדה שאין אומרים שירה אלא על היין, והשבח של הקידוש וההבדלה גובר כשהוא נאמר במסגרת של טוסט כזה שנאמר על היין לחיים כזה. כיוון שני היה כי הקידוש יש לו זיקה אורגנית לסעודות השבת, והשתייה מסמלת את קביעות הסעודה ואת תחילת הסעודה. מה שהרב מנסה לומר, ואני אומר אנחנו נבחן את זה כשניכנס תוך סביבות של הבדלה החל משיעור הבא, בעצם רוצה לטעון שביחס להבדלה זה יותר היסוד שלנורים שירה אלא ליין ולא מעבר לזה, ואילו ביחס לקידוש זה מושרש ואין קידוש אלא במקום סעודה, אז השתיית הכוס היא חלק מהקידוש, ולכן הכלל שאין עושים שתי מצוות על כוס אחת הוא תופס על קידוש ועל ברכת המזון, כי כל אחד מהם זוקק את כוס, ואילו ההבדלה היות והיא לא זוקק את כוס זה לא נחשב מצווה שנאמרת על הכוס למרות שהיא צריכה להאמר על כוס. אתם מבינים? צריך להיות למדן שיודע לחשוב בופשת ולהגיד דבר כזה. כלומר אם המאירי, אני אקריא את זה כי אתה רואה שאני מתקשה לחזור על זה, אבל כן תשאל, כן. הוא לא אומר את זה בלך הדברים. אני מבין למה אתה חותר בגלל לשון הרמב״ם. הוא לא אומר את זה, אבל בגדול אני רק אקריא את הלשון. הוא אומר ככה, זה הנה הוא כותב, הנה הוא כותב ככה, בקידוש של ברכת המזון יש לו קיום כפול. כן, בבקשה.
אין
מושג של קידוש בלא כוס, ויש מושג של הבדלה, אנחנו מכירים, יש הבדלה בתפילה, אין קידוש בתפילה, אין קידוש של האחרונים, אבל בראשונים זה בכלל לא הכרחי. כן, אבל פה תשמעו, אומר את זה פה מפורש, ובכך, בקידוש וברכת המזון, יש לו קיום כפול, א', סידור ברכה על הכוס, מדין לא אומרים שירה על היין, ב', קיום קביעות סעודה על כוס של ברכה, ועצמו של כוס הוא מגופה של סעודה. ואז הוא אומר, הכלל שלא עושים שתי מצוות על כוס אחד הוא, כשהכוס הוא מדין קביעות סעודה. כן, הוא כותב ככה, על ידי הכוס נקבע את הסעודה לכוס של ברכה, והשתייה החשובה כחלק מסידור המצווה, הרי הופך הכוס לחפצה של מצווה. זוהי מצוות קידוש, לסדר דברים על היין ולשתותו. כמו כן, ברכת המזון, נאמרה הלכה של סידור ברכה על הכוס ולשתות ממנו. כן, לעומת זאת הוא כותב, שאם יש רק מצווה של סידור דברים, זה לא מפריע לי. ברכת המזון והבדלה, אין איסור זה חל כלל. נהיג ברכת המזון עצמו של הכוס נעשה חפצה של מצווה, והבדלה לקה, אלה סידור דברים לבד, כמו שהכוסות של ברכה. לכן לא שייך האיסור הזה, אבל לשון אחרת, במקום לומר כמו המאירי, זה בעצם חד המילתא, הוא אומר לא, ההבדלה פשוט לא מתייחסת לכוס הזה. אני מצליח לקיים את הקיום, שאין אומרים שירה אלא ליין, אבל היא לא מייחסת הכוס הזאת להבדלה, ההבדלה כאילו תופסת טרמפ על הכוס האחר. אז אם אנחנו צריכים לבדוק את הדבר הזה, זה לא כך פשוט, הכלל הזה.
זה מן התורה, אתה...
סליחה?
לא מוכב מזה שהוא חושב שבקידוש הוא מהתורה,
נכון, הוא לא מתייחס לשאלה הזאת, לפי מיטב זיכרוני. אני לא זוכר שהוא התייחס בכל השיעור הזה, לדיון הזה בראשונים, האם קידוש על הכוס הוא דאורייתא. אבל אחד הכיוון, שימו לב, הוא הפוך מהכיוון של המאירי. מאירי אומר זה חד המילתא, והוא אומר רק ברכת המזון נאמרת על הכוס, אז החפצה של הכוס הזה הוא של ברכת המזון, ההבדלה לא נאמרת באמת על הכוס, לכן אין פה שתי מצוות על כוס אחד. בסופו של דבר הוא הולך יותר בכיוון של ההסבר הראשון במאירי, רק בצורה אחרת. מה ניסה ההסבר הראשון במאירי לומר? זה לא שתי מצוות על כוס אחד, כי ההבדלה היא דרבנן. הרב אומר, זה לא שתי מצוות על כוס אחד, כי היחס בין הכוס לבין ההבדלה הוא שונה מהיחס בין קידוש לכוס, כן? ולכן זה בעצם לא שתיים על אותה כוס. עצם ההבדלה לא נאמרה על הכוס הזאת. הכוס הזאת שנמצאת מאפשרת להבדלה הזאת להיות מוגדרת כהבדלה שהייתה שירה על יין. אבל המיטור של דבר, היא לא נאמרה, החפצה של הכוס הזה הוא לא חפצה של כוס הבדלה. בסדר, אז עד כאן הנימוק הזה. כשאני רוצה ברשותכם רק להשלים עוד שני דברים שנוגעים לנושא מצוות חבילות חבילות. גם פה יש קצת פלונטר שאולי תעזרו לי לפתור אותו. קודם כל, בראשונים הרחיבו את הכלל הזה לכל מיני מקומות שנראה במבט ראשון שקשה מאוד לקבל את זה, וכבר ראשונים בכל אחד מהדוגמאות אפשר להגיד ירתו את הדעות האלה, אבל צריך לשאול מה חשב מי שאמר את זה. כן, וההקשר שאליו לקחו ראשונים מסוימים את הנימוק שאין עושים מצוות חבילות חבילות, זה הקשר שבו יש לנו תערובת של ברכת הנהנים יחד עם ברכת המצווה. שתי הדוגמאות שאני הולך להביא הם שניהם מליל הסדר, וגם שם אני רואה שהמבט הדיאכרוני והסיכרוני איכשהו ייתנו פה קצת חומר להבין איך הפלונטר נוצר. זה לא בכך יפתור את הבעיה. ומה הכוונה? זה נאמר בשני הקשרים. הקשר אחד הוא נאמר סביב השאלה שהטריד הראשונים, והיא לשמה אוכלים את מה שאנחנו מכנים קאופס, לשמה לקחת את הירק הזה ולברך עליו בורא פרי האדמה, לשמה. אז בגמרא בפסחים בקוף י' ד' ב' בדפוסים, יש לכם גמרא פסחים, זה כתוב בגמרא הנימוק למה אוכלים את מה שמכונה קרפס. הגמרא אומרת כדי שישאלו התינוקות, כן, דנהבי בי הקרה לתינוקות, כשהילד הקטן יבוא לשולחן ליל הסדר ואנחנו רוצים להשאיר אותו ערני, סקרן, וכן אנחנו עושים כל מיני דברים שהם משונים, יוצא דופן. אחד מהדברים האלה זה לקחת, סבתא שלי הייתה אוכלת צנון במי מלח בתחילת הארוחה, זה באמת מוזר. החותן שלי אוכל פטרוזיליה בתחילת הסדר, צהורים שלי אוכלים תפוח אדמה או מלפפות, בסדר, אבל זה כאילו הכר על התינוקות. אבל בראשונים קדמונים
שצריך ירק, אז הרבה אומרים שדווקא על פרי תפוח אדמה זה לא טוב,
מפשוטה של משנת אדם על הכחור
פשט?
חסה, זה ברור, כן, אבל הגמרא אומרת לא לקחת, כן. בכל אופן, בראשונים קדמונים מופיע נימוק אחר. יש פיוט שאנחנו אומרים אותו, כמו, או שלא אומרים אותו, בשבת הגדול, שכתב אותו רבי יוסף טוב אלם, שהיה חכם בצרפת במאה ה-11, הוא בן זמנו של רש"י. נכון. הפיוט הזה מתחיל במילים, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, הוא מתאר את כל הרוחות ליל הסדר. הוא מסתיים בחסה על סדר פסח כהלכתו, כשבמסגרת הפיוט הפירוש של המשפט היה חסה על סדר פסח כהלכתו עכשיו שאמרנו אותו בפיוט בשבת הגדול, כוחו משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו. מה הכוונה? עכשיו בשבת הגדול בתפילה כן נזכה לעשותו. מתי? בליל הסדר, השבוע. כשהמשפט הזה הוא עבר לסדר, אז היה צריך להוסיף לו לשנה הבאה בירושלים, כי כולו קיבל פירוש חדש. חסה סדר פסח, מתי נזכה לעשותו? לשנה הבאה בירושלים הבנויה. שהפיוט הזה זכה ללימוד מעמיק על ידי בעלי התוספות. באור זרוע יש פירוש שכתב רב שמואל מפלזה, שהיה מתלמידיו של רבנו תם, שהוא עובר שורה שורה ומנתח אותו. ואחד מהדברים שמופיעים באותו פיוט זה הסבר אחר לקרפס. הקרפס בא כדי להיות ברכת בורא פרי האדמה של המרור. זה מופיע בתוספות בפסחים מקוף תדבר עמוד א', שם התוספות כותבים, זה בשורות הרחבות שורה החמישית, והרב יוסף טוב אלם כתב בסדרו למה שאר ירקות באים תחילה לפוטרו, לפתור חזרת מברכה ראויה לה. כן, כשמה הנימוק שהם מביאים בשמו? לחזרת, לחסה, יש איזה בעיה מהותית. מהי הברכה שברכת הנהנים שלה? מצד אחד, היא לא נפטרת בברכת הפת, שנאמרת לפניה. מהסיבה שזה לא נחשב דברים הבאים לסעודה, מחמת הסעודה. מי מביא לו לאכול דבר כזה כמנה ראשונה? ככה מתארים ראשונים. אל תגיד מה שאתה יודע, לא רואה, בסדר. אבל אז מלו לא, מלכות ברכות הם הכריעו שהוא לא נפטר בברכת הפת. אז תברך עליו בורא פרי אדמה. אז אי אפשר, למה אי אפשר? כי הם עושים מצוות חבילות חבילות. איך תברך על המרור גם בורא פרי אדמה וגם וגם על אכילת מרור? ולכן היה צריך באיזשהו אופן ליזום באופן מלאכותי אמירת בורא פרי האדמה שלא תהיה צמודה לאכילת המרור. הפתרון היה, ככה מסביר יוסף טובלם, קורפס קודם לכן, עכשיו כל מי שמכיר קצת הדיונים, שיעביר בראש, אותם דעות, לאכול פחות מכזית, כי שלא תצטרך לברך בורא נפשות, כי אם תברך בורא נפשות, אז הרקת את הקורפס של בסוף טוב אלף, וככה בא לעולם המנהג הזה לאכול ככה, פחות מכזית ירק, וכל המטרה היא כדי ש... המרור יהיה לו בברכת הנהני, כן? זה הנימוק שמופיע. מי התוספות, סליחה, כן.
מה עם המצה ש...
הסברתי, המצה היא לא פותרת את זה.
לא, למה?
אז מיד אני אראה לך שגם זה נמצא שמה. היות ואמרת, אז תוספות גם בפסחים. אני הבאתי מתוספות בברכות, כי אני סוחב בברכות, אבל תוספות בפסחים קט"ז עמוד א', דיבור המתחיל מה דרכו שאני בפורסה, מביאים דיון שלם בעולמם של בעלי התוספות על איזה מצה מברכים איזה ברכה, ויש שם דעה שעל הפרוס, על השלמה, הרי יש שלוש מצות לאשכנזים, אז יש שם דעה שתברך המוציא על השלמה ועל אכילת מצה על הפרוסה, והנימוק שנותנים למה לא לברך את שתי הברכות על אותה מצה, או בגלל שעושים מצוות חבילות חבילות, כן, זה מופיע בתוספות הנימוק הזה. בפסחים אני לא רואה את זה כרגע, אבל הוא מופיע בתוספות בברכות. אני הבאתי לכם את זה בדף. התוספות בברכות מביאים את זה במפורש. אני קורא, הנה תוספות אומרים, זה שורה 95, אין לעשות המויצי וגם על אכילת מצה מן הפרוסה, דאבי כעושה מצוות חבילות חבילות. הנה אותו נימוק, לכן מה הם אומרים? שאין לפצוע קימה לשלמה, אבל הפרוסה יברך על אכילת מצה. יש באמת מי שאמר אותו דבר, וכנגד זה ראשונים, כבר התוספות קופצים, הרמב"ן ישים על זה שלושה סימני קריאה ויגיד, וזה ודאי לא יכול להיות הדבר הזה, מהסיבה הפשוטה שיש לנו מודל מוכן, שזה מה שאנחנו לומדים פה מתחילת חשבון, אז זו שאלה שצריכה להפריע לכולם, שמברכים על אותו דבר, מברכים מה? גם ברכת הנהנים וגם ברכת קידוש. הקידוש לכאורה מכחיש את כל הטענות של החכמים האלה, כן, ככה טוענים תוספות שם, ואינם נקראים חבילות חבילות, הקידוש, מברכים קידוש וברכת היין, כן, בתוספות שם בקוף תדבב כנגב יוסף טוב אלם, הם אומרים ולא שייך כאן חבילות אלא בתרי מילה. אני אתרגם, סליחה? נכון, בוא אני אתרגם את זה לשפה שנאמרה פה קודם. מתי יש בעיה של חבילות חבילות? אילו כשאתה עושה אותו דבר שאתה אמור לעשות כל אחד מהם לבד, פתאום אתה עושה את שניהם בבת אחת, זה בעיה של חבילות חבילות. אבל אם יש לך דבר שצריך לברך עליו שתי ברכות, אתה מברך אותם אחת אחרי השנייה, וכל ברכה היא ברכה שונה, זה לא בעיה של חבילות חבילות. מה אולי מישהו יכול לחשוב שזה בעיה דומה למה שזיהינו בגמרא בקוף בית עמוד בית? שרי, מה אומרת הגמרא בקוף בית עמוד בית? לא לעשות שתי מצוות, שתי קדושות על כוס אחת, כאילו, אבל זה בטח לא בעיית חבילות חבילות של סוטה, זה בטוח שלא. מה כנראה הם חשבו? זה מעין בעיית חבילות חבילות, שכמו של אותו כוס לא מברכים ברכת המזון ולא אומרים קידוש, אז על אותו על אותו חסה לא תגיד בורא פרי אדמה, ולא תגיד מה עוד, אבל לא תגיד על אכילת מאור. זה כנראה מה שהם חשבו, כן?
התוספות גם מעלה את העניין של שבע ברכות, התוספות בפסחים אומרים שאנחנו אומרים שבע ברכות על הכוס בגלל העניין של חבילות חבילות.
כן, אז מיד ניגע בזה גם כן ברשותך, אבל עכשיו לכאורה התחייה של תוספות היא פשוטה, נכון? ובכל זאת, תשמעו, גדולי עולם חשבו את זה, אז יש לכם איזה, זה באמת דומה? כלומר, האם קידוש באמת דומה לאכילת מרור? אז בואו, וגם מצה? אני חושב שזה לא דומה. כלומר, אני עדיין לא חושב אני לא חושב שההסבר לקרפס הוא משהו בסטוטו, משהו בסטוטו ואלם אמר, אני אגיד לכם שה...
קידוש רבה, אי אפשר לעשות קידוש בלי הברכה.
אז מה? אבל אי אפשר לאכול מרור ולהגיד בורא פרי אדמה.
קידוש בבוקר זה רק יין, אז כנראה ברכת יין כל בבוקר הוא חלק אינטגרלי של הקידוש.
ולכן
מה? גם בלילה, בערב, עליו שיש עוד ברכה, אולי הוא חופר בחלק אינטגרלי, בחוץ, במרור זה לא ככה. לא מאמין שהוא ככה.
אני מאוד שמח על מה שאתה אומר. בעצם השאלה היא כזאת, יש לנו בעצם שני מודלים של מצוות חבילות. בוא עכשיו, יש לנו מודל אחד של סוטה, מודל אחד של פסחים. השאלה היא איזה מודל עבר בראש של יוסף טובלב. וכאן לארי אתה כבר הצעת איזה מודל עבר בראש בדברים שלך, אם זה אינטגרלי או לא. חשבת על המודל של פסחים, ומה אמרת לעצמך? שבקידוש, מה ההבדל בין קידוש לבינה? שבקידוש, ברכת היין הוא חלק ממצוות הקידוש. לעומת זאת, ברכת הנהנין של בורא פרי האדמה, על המורור, לדעתך, זה לא חלק. אתה מברך אותו בגלל הלכות ברכות הנהנין, אתה לא רואה אותו כחלק מ... זה מאוד דומה, נכון? עכשיו, זה מאוד דומה למה שאמרת, למה שכתוב פה בשום זכר במרי, על הבדלה. נכון? רק שאמרת את זה על קידוש. אבל אני אסביר עוד פעם. מה שלארי בעצם חשב זה, שמה שעבר בראש, לא סרטוב אליהם, זה איך אפשר להגיד שתי ברכות שונות על אותו דבר. אז השארתי איך בקידוש. בקידוש, בורא פרי הגפן הוא כאילו חלק מהקידוש. אם הוא חלק מהקידוש, זה לא שתי ברכות שונות. אני קצת מתקשה אבל להזדהות עם זה, לארי. אני אומר לך את האמת. נראה לי שדווקא החילוק צריך להיות קצת שונה. אני חושב שזה הפוך. ואני אסביר למה הכוונה. האם באמת זה נכון שברכת הקידוש היא על היין באותה מידה של אכילת מצה או על אכילת מרור הוא על המרור? אני רוצה שנבין, באכילת מרור... ברכת בורא פרי אדמה היא ברכה שמתייחסת לזה שאני הולך לאכול את המרור, ועל אכילת מרור הוא גם ברכה שמתייחסת לזה שאני הולך לאכול את המרור. בעצם מה שמצוין פה הוא שהמרור הזה הוא נאכל, מביאים לו ברכת הנהנין, והוא גם נאכל מצד המצווה. במצה זה אותו דבר, אני לוקח מצה ואני אומר, המועצי אומר לי אתה יכול לאכול אותו מצד הלכות הנהנין, סעודה, ועל אכילת מצה אומר תאכל אותו כמצה של ליל הסדר. שתי הברכות, שתי הברכות הן בעצם ברכות שמתייחסות לאכילה. אני לא רוצה פה להרחיב יותר מדי, אבל כן אני אפנה אתכם למאמר בדעתי מאוד יפה שכתב הרב יאיר כאן בספר שנקרא מאמר הזבח. זה ספר של שיבת הרצון הוציאה של מאמרים על זבוחים, ויש שם מאמר שלו על ברכת הבשר, והוא בתוך המאמר מתייחס בשאלה למה חז"ל לא תקנו ברכה מיוחדת לאכילת בשר. לדעתי אפשר לתת הסברים אחרים ממה שהוא מציע שם, אבל הוא מפנה שם לדברים של רש"י בדף ממחטא מודבד בברכות. שם רש"י אומר שברכת הבשר היא אשר קדושה ומצווה וציוונו לאכול זבחים, מתוך הנחה שאכילת הבשר האופטימלית בעצם הייתה אמורה להיות אכילת בשר בשר קורבן. כן, שזה כמובן תלוי ב... זה לא קשור לצמחונות, רק תדעו, לא קשור לחזון הצמחונות, זה קשור בשאלות אחרות, שזה לא, האם זה לא מוסרי לאכול בשר, אלא האם אכילת בשר צריכה להיות ביסודו של דבר, במסגרת שאת הדם נותנים, את הנפש נותנים לקדוש ברוך הוא, ואז אתה יכול לאכול, שזה לפי, זה מחלוקת של רבי שמעל ורבי עקיבא, במדבר היה מותר לאכול בשר תאווה. ודאי שבארץ ישראל כשאין אפשרות שכל אדם שרוצה לאכול בשר יקריב קורבן, אז התורה נתנה אפשרות של בשר תאווה, אבל האם היא מוקרנת מהרעיון הבסיסי והראשוני? עכשיו אם אומרים קו כזה, אז יש ברכה מיוחדת לבשר. מה הברכה לבשר? אכילת זבחים. אני רוצה לראות לכם שאלה שרבשאו ליברמן שאל, זו שאלה קצת מפתיעה, נדמה לי שהרב יאיר שם מנסה לטפל בזה. התוספתא בברכות פרק ה' היא מתארת אדם בירושלים שמקריב קורבן ואוכל בשר וגם מקריב מנחה, והתוספתא אומרת כך, תשמעו טוב, היה מקריב מנחות בירושלים, אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה. כשהוא מקריב העם, אומר ברוך עקבו להקריב מנחות. כשהוא אוכלן, אומר המוציא לחם מן הארץ. היה מקריב זבחים בירושלים, אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה. כשהוא מקריבן אומר ברוך הקבול להקריב זבחים, כשהוא אוכלן אומר ברוך הקבול לאכול זבחים. שואל רב שאול ליברמן בתוספת כפשוטה שם, אם עושים תגבולת במנחות לזבחים, מה הייתי מצפה? כשהוא אוכלן מה הוא מברך? שהכל נהיה בדברו. או אני אגלה לכם שלפי מקורות ארץ ישראל אכילת בשר מברכים בורא מיני נפשות, מאבדים את התיאבון אחרי הברכה הזאת, אבל זו הברכה שמופיעה בירושלמי, לא מופיעה בתנאים. אבל הוא אומר יש פה דבר מאוד מוזר, ברכת הקבול לאכול זבחים הוא המקבילה של המוציא. עכשיו הרב יואר באותו מאמר אני מפעיל את הזכו לטועל, זו ברכת הבשר, או אני אמר את זה אחרת, לברך על אכילת מרור זאת ברכה שהיא ברכת אכילה, לברך על אכילת מצה זו ברכת אכילה. לעומת זאת, לברך מקדש השבת זה לא ברכת אכילה. כלומר, כשאני לוקח את המודל של יין, גם עם כל הלומדס שנאמר פה, איך קידוש מקום סעודה, והיין זה קביעות סעודה, עדיין ברור לכולם שאני מכריז על קדושת השבת ואני מברך בורא פרי הגפן על הכוס, אני יכול להגיד שהם מתלכדים, כמו שלארי אמר, לקיום אחד, הכל נכון. ואני חושב שמה שעבר בראש לראשונים האלה הוא שיש פה בעצם שתי ברכות אכילה שהן בעצם נאמרות על אותו דבר. זה לא שאתה אומר ביניהם זה נתפס כשתי ברכות אכילה, ואם זה שתי ברכות אכילה הם אמרו לעצמם יש פה סוג של כמו חותמים בשתיים. אתה אומר אתה אוכל, הרי אוכלים פעם אחת את המרור, מה אתה מזהה אותו? כי הברכה הרי מזהה, כמעט הייתי אומר מה הברכה מזהה? את האכילה, היא מגדירה אותה. עכשיו כשאדם עומד ומברך בורא פרי אדמה הוא בעצם מכריז אני עכשיו הולך לאכול אותו כמו שאני אוכל מה? סתם ככה כל יום. כשהוא פתאום אומר על אכילת מרור הוא כאילו יוצר איזה סתירה בין הברכות שלו. על המצא אני אומר זאת שאלה על כל ליל הסדר. ליל הסדר הוא גם סעודת שבת יום טוב והוא גם מצוות אכילת מצא. בעצם באים הראשונים האלה ואומרים זה בעלי תוספות, לא במנחם הבינה נדמה לי, התוספות מצטטים, והוא בא ואומר, תפריד בין המצא של הסעודה לבין המצא של המצווה. המשנה הברורה פוסק את זה להלכה, אף פעם לא הבנתי את זה, אני אומר בכנות, אבל המשנה הברורה הוא בשיטת הראשונים האלה שנדחו. המשנה הברורה אומר שחייבים לאכול כזית של המועצי בנפרד מהכזית של על אכילת מצא. תמיד קשה לי להבין את זה, כלומר, זה שאתה דוחס את עצמך כך הרבה מצות, זה במיוחד הופך להיות בעיניי מושונה, כשגם מגדילים את הכזית לזה משהו לא אנושי. אבל זה בדיוק מה שעובר למשנה הברורה בראש. למשנה הברורה אומר, בן אדם נוטל ידיים, אוכל כזית, הוא כאילו לא מייחד את הכזית מצווה שלו. כלומר, כדי שהכזית בצה, תהיה כזית בצה, אבל לא הכזית של הסעודה, אני צריך להפריד ביניהם. משהו דומה לזה קיים גם אצלם, כאילו אומרים זה שתי ברכות אכילה בניגוד ליין וקידוש שזה לא ככה.
ברכות נהנים, ברכות נהנים, כשאתה אומר ברכות קורא אותם ברכות אכילה אתה מתכוון שהם ברכות נהנים שניהם?
לא, הם שתיהם ברכות אכילה. שני שאדם אוכל הוא מברך ברכה על מה שהוא הולך לאכול. עכשיו הם הבינו כאילו אין עושים שתיהם, אין עושים מצוות חבילות חבילות במובן לא שזה אותו דבר פעמיים, זה יותר במובן של פסחים קובעת שאתה לוקח חפץ אחד ומה אתה עושה לו אחד אחרי השני, אתה מציר הצהרות שונות עליו, הבורא פרי אדמה מציר הצהרה שונה מהצהרה של על אכילת מרור. על אכילת מצה הוא נותן הצהרה אחרת מהמויצי. עכשיו במויצי היה פתרון שהיה נתון מראש, מה הפתרון? יש לי שתי מצות או שלוש מצות, נו אז פזר, מה תעשה במרור? אז לכן בא רבי יוסף טוב אלם ואמר לעצמו טוב, זה המרור, אני שמתי בהתחלה. עכשיו באיזשהו מקום זה בנוי על המודל של פסחים קוב, אבל האמת היא שאם ההסבר הזה נכון מה שאני אומר, הם ייצרו פה מעין משמעות חדשה, הם יצקו משמעות חדשה, לא עושים מצוות חבילות חבילות, כי בהקשר הראשוני המקורי אין עושים מצוות חבילות חבילות, מה היה הכוונה? אותו דבר שכל אחד היה אמור להיות שלם לבד, אל תעשה אותו בבת אחת. בפסחים קוף ב' אני חוזר לא משנה ההסבר שתיקחו, אתה לא לוקח שני דברים שכל אחד אמור להיות על כוס נפרדת ושם את שניהם אותה כוס בגלל שהם שני דברים נפרדים. פה הם באים והם אומרים יש פה חפץ אחד שאתה רוצה לברך שתי ברכות האכילה עליו, שתי ברכות האכילה שהן לא זהות אלא שהן שונות, זאת הבעיה, שאתה מגדיר את האכילה שלך בצורה שונה. לכן מה אני צריך לעשות? לפתור את בעיית המטיר, את הלכות ברכות הנהנין, אני צריך להפריד, לקחת אותו הצידה, כדי לאפשר לי להכריז שאני אוכל את המרור הזה כמרור, ולא כי אני עכשיו אוכל ירק שבאו בפרי אדמה. אז במובן הזה הוא שאוב במידה מסוימת, פסחים, הוא באמת לקח אותו למקום חדש. כלומר, בעצם ההנחה היסודית של הרמב"ן, ואני חושב שהוא חשב את זה גם על אכילת מרור וגם על אכילת מצאי, שנכון שזה שתי ברכות שונות, ברכה אחת היא ברכת הנהנין, ברכה שנייה היא ברכת המצווה, הם לא מתחרים אחד בשני, הם שתיהם אפילו לארי אמר, מערכת אחת, לא מערכת אחת, לא משנה. מה זה שייך לחבילות חבילות? חבילות חבילות זה, כפי שנאמר, או כוס אחת שאתה מצרף שני דברים לאותה הכל, או שאתה עושה שני אותו דבר, זה לא אותו דבר, מה הבעיה? כאילו, אני אומר את זה בצורה פשוטה, מי שלומד במקורות היסוד בבבלי, מה זה חבילות חבילות? זה בכלל לא חבילות חבילות. כלומר, מי שאמר לעצמו שזה חבילות חבילות, הוא באמת יצק עוד משמעות למונח שאני עושה מצוות חבילות חבילות. זה מה שהוא עשה.
מה זה
שחרר
ים?
סליחה?
שחרר ים פרי.
כן.
אתה מברך אותה ברכה, שתי ברכות, אבל לא אותה אכילה.
כן, אז האמת היא שהפתרון הפשוט הוא ששחיינו לא אמורים לברך כשאוכלים, אתה מניח שאתה יודע את זה. אתה אמור לברך כשאתה רואה אותו. אז זה גם, אז השמחה, זה לא ברכה על האכילה. כלומר, גם מי שרוצה לקבל את דברי ביוסף טובלר, ויואב את ההסבר הזה, שהוא אומר, זה שתי ברכות האכילה, אז לא יכול להיות שתברך שתי ברכות שמכריזות עשרות שונות, בשחיינו זה לא ברכת האכילה. זה ברכה על השמחה של הגידול. אתה יודע שיש שאלה גדולה בפוסקים, מתי לברך שחיינו, לפני ברכת הנהנין או אחריה? זה אולי קצת תלוי בזה, כי אם אני אומר דווקא לברך לפני, מה אני בעצם מדגיש? שזה לא קשור לאכילה. זאת אומרת, אם אני אברך אחרי, אני יותר מדגיש, זה קשור באכילה. אני יכול להגיד שלעצמי עשיתי איזו פשרה שקיבלתי אישור מאבא שלי לגביה, אני לא מצא אותה בפוסקים, אני לא גר בשכונה כזאת עם בקומה רביעית, אני יש לי גינה עם עצים, ואני יכול להגיד, החוויה הזאת להוריד פרי מהעץ שלך ולאכול מהעץ, זה חוויה אחרת מלקנות בסופר, פשוט לא דומה. אני יכול להגיד, אני שמח לראות את הפרי החדש מהעץ, אני לא כל כך שמח בסופר, אז אני את הברכות על הפירות מהעץ, אני בכלל שחיינו לפני אכילה. אבל אני חושב שזה הפתרון לשאלה שלך. חוק, הראשונים האלה ודאי לקחו אותו למקום חדש, חלק מההתנגדות של הראשונים זה בדיוק הדבר הזה. זה לא באמת המשמעות הראשונית של חבילות חבילות, ולכן אני אמרו לעצמה, אז בואו, בחייתם, יין, הקידוש נתן את המודל, שאם יש כוס אחת, שעליה צריך לברך שתי ברכות, אחת מלכות ברכות ואחת מלכות קידוש, אז אפשר לעשות את זה גם באכילת מצה וכו'. לכן הרמב"ן אומר, תברך המויצי על הפרוסה, תברך על אכילת מצה על הפרוסה וכו', כן? בסדר, אז זאת תוספת מסוימת. מה שאני גם אוסיף, עוד דבר אחרון, בעניין מצוות חבילות חבילות, זה האור שמח שמצאתי, שמאוד מצא חן בעיניי. בעצם האור שמח מוטרד מהשאלה, עד איפה לוקחים את חבילות חבילות? עד איפה לוקחים את זה, כן? האדם לא יכול להפריש תמות ומעשות בכמה פירות בבת אחת, ודאי שהוא יכול, נכון? מילה של שני תינוקות. לאיפה לוקחים את זה, כן? כלומר, על מה זה נאמר? כלומר, יש מכנה משותף לדברים שנאמר בהם, שאולי יגדור את הדין הזה דווקא למקרים האלה. והוא כאן מצא לו, הציע איזשהו מכנה משותף שמגביל את כל הדין. הוא גם בא מתוך תפיסה מסוימת של יסוד הדין, וזה הוא טוען שהשאלה היא האם זה צריך להיות, איזו פעולה שאפשר לעשותה על ידי שליח. הוא טוען האור שמח, וצריך להבדיל בין מצוות שבגופו לבין מצוות שאפשר לעשות על ידי שליח. וכאן הוא כמובן צריך לעבור על כל המקרים ולבחון, אומנם הם לא נעשים על ידי שליח, כן, ולכן הוא כגודל ידו שם הוא עובר על כל הדוגמאות וטוען שאכן ברציעה זה דווקא האדון ועריפת עגלה זה דווקא זקני אותה העיר, והוא מביא מקורות שזה לא נאמר בשליח, ולכן הוא מעמיד כשאלה אם מרחיבים או לא את השאלה. בוא נבדוק כל תחום אם הוא נסע על ידי שליח או לא. למשל מילה, אם האב בעצמו חייב למול, אז הוא לא יכול, יש לו תאומים, הוא לא יכול למול אותם בבת אחת. בשבוע שעבר דנו, האם זה נקרא בבת אחת, איזה אחד אחרי השני. אבל אם מניחים שכן, אז הוא לא יכול. כן? לעומת זאת, אם מילה יכולה לעשות על ידי שליח, אז אפשר, כן? עכשיו, משהו גם הם מנסה להסביר זה, למה שהיסוד הזה יהיה תלוי אם זה על ידי שליח או לא. מה, אז מה? כן, כמו, למה הוא חושב שהיסוד הזה חשוב? אז הוא מסביר, אני קורא את לשונו, הוא כותב ככה. כיוון שנתנה התורה רשות לפרוק החבילה על אחר, שאינו מצווה כלל בזה, כן? אז לכן אין בזה דין של חבילות חבילות. בעצם מה שנראה בדבריו שיש פה הד של ההסבר של רשי. מה היה הסבר רשי? שזה מראה שאתה לא שמח לעשות את זה. נראה מדברי האור שמח שהוא מבין שהבדל בין מצווה שבגופו יכול לעשות די שליח הוא בלשון שאוהבים מאוד להגיד למדנים האם המצווה הוא המעשה או האם העיקר זה התוצאה. כלומר, האם אני מעוניין שהתינוק יהיה נימול או האם אני נותן משמעות לעצם הפעולה, כן? בוא ניקח אבן נרצע. האם תהליך הרציעה הוא משהו שהתורה דרשה אותו? האם רוצים שהוא יהיה רצוע? עכשיו, נראה מדבריו, זה לא ברור שנכון לחבר את שתי החקירות האלה אחת על השנייה, אבל נראה מדבריו שהאור שמח הבין שזה מה שמבחין בין מצוות שבגופו לבין עדי שליח. בשליח, מה אני אומר? לא אכפת לי התהליך, מעניין אותי התוצאה. לעומת זאת, במקום שהתורה אמרה בלי שליח, היא אמרה, אני רוצה את המעשה. ומכאן יוצא שאם אני שואל את עצמי אם יש בעיה בחבילות חבילות, אז זה מקום שאמרו לך לעשות את המעשה ואתה מנסה לקצר את המעשה, אתה מנסה בבת אחת, אתה מעמיד שתי מטרות ויורה בבת אחת, אומרים לך, תשמע, התורה בדיוק רצתה לראות מעשה ועוד מעשה. למה זאת שהעיקר התוצאה, אם אתה גאון שמצליח לייצר מכונה שבבת אחת מקצר את תהליכים, מה טוב ומה נעים, כן? זה ככה נראה מדבריו. אני לא בטוח שזה באמת נכון לזהות, אבל זה ככה נראה מדבריו. משהו מעין זה מופיע גם במגן אברהם, שבאת לכם בדף, המגן אברהם אומר שבמצוות שהן רשות אין בעיה של חבילות חבילות. רק מצוות של חובה, וזה בונה אותה רציונל. מה הבעיה שאתה מראה? טוב, רוצה העיקר לגמור את המצוות מהר. טוב, אם זה חובה, אז מה אתה אומר? ואם זה רשות, בסדר. בכל אופן, עד כאן סוגיית חבילות חבילות.
אבל בסופו של דבר שני כהנים.
אז זה תלוי איך מפרשים את השני כהנים או כהן אחד. אני חוזר על הדברי רש"י. לעומת זאת, האופן שבו המגן אברהם מציע לפרש את זה. כן, ברש"י אתה צודק. רש"י מפרש בסוטה, ואני מקריא את הדברים. רש"י כותב שבכהן אחד זה חבילות, לעומת זאת בשני כהנים זה לא חבילות. למה? כי כל כהן מתרכז בפעולה שלו לבד. מה אכפת לך שלידו עוד אחד עושה את זה? אני אגיד לך, אתה עושה מטווח ויש 10 חיילים שם בבת אחת, כל אחד מתרכז בירי שלו, מה אכפת לו זה שיש לידו עוד אחד? חבילות חבילות זה שבשתי הידיים אתה מחזיק שני אקדחים ועושה לראות. ככה מפרש את זה רש"י. המגן אברהם הציע ברמב"ם הפוך. כן, מה המגן אברהם הציע ברמב״ם? היות ובסוטה הוא לא מביא את ההבדל בין כהן אחד לשני כהנים. המגן אברהם אומר בכהן אחד הוא יעשה אותם אחד אחרי השני. כלומר, המגן אברהם מבין שכהן אחד זה לא שתי ידיים, אלא הוא עושה אחד ועוד אחד. זה לא חבילות חבילות, זה אחד אחרי השני. לעומת זאת, בשני כהנים, כשהם עושים בבת אחת, אז יש בעיה. לדעתי, הביאור של המגן אברהם ברמב״ם לא נכון, ואני אסביר למה. כי הרמב"ם בכלל לא מנמק את סוטה מצד חבילות חבילות. אז כל ההסבר לא נכון. למה הרמב"ם לא מביא את כהן אחד שני כהנים? כי הוא מנמק אותו מצד אותה ולא מצד חבילות חבילות. לכן זה לא שייך בכלל. כל נימוק הגמרא להבדיל בין שניים לאחד היה בגלל בעיית חבילות חבילות. אבל בכל אופן, זה נתון למחלוקת. בסדר? אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא נעשה את זה פעם הבאה, את דברי הסוגיה שהבדלה וקידוש זה חד המלטאי. כן, ופה אנחנו כבר ראינו ביאור אחד שמופיע בדברי הרמב״ם, שנראה בפשטות שהיות והבדלה וקידוש הם חלק מאותה מצווה, לכן אין מניעה מלקיים את אותה מצווה פעמיים נתבטא על אותה כוס. אין אומרים שתי מצוות על כוס אחת, ושאתה לוקח מצוות ברכת המזון, ואתה לוקח מצוות קידוש, ומלביש אותם על אותו כוס. אבל אם אתה לוקח שני חלקים של אותה מצווה, כל מצוות קידוש ברמב״ם הרי היא לציין את המעברים, לציין את ההבדל בין שבת לחול, ואת המעבר מחול לשבת או משבת לחול. היות וכך, שתיהם חלקים של אותה מצווה, אז אתה יכול לומר אותם על כוס אחת. במרם חלבה הוא מביא נימוקים קצת שונים. אני רוצה להקריא את זה. בקוף בית עמוד בית, המרם חלבה כותב ככה. אני מקריא. פירוש, קידושה ועבדלתה חדה מלתהי, ואי אפשר זה ולא זה. דאי אפוקי שבתה יהיו ליום התווה הוא, ויהיו ליום התווה אפוקי שבתה הוא, מה שאין כן בקידושה או ברכת המזון דלב הבא אנטליאן קל. הוא לא מדגיש כי זאת המצווה או שתי מצוות, זה לא מה שמודגש אצלו. מה שמודגש אצלו זה עניין אחר. פה הוא בעצם נוגע בשאלת השאלות שתלווה אותנו במהלך לימוד כל שיטות המוראים פה, איך עושים את היקנה הזה, או איך עושים את ההבדלה והקידוש. כן? ומי שקצת התחיל להכין ולראות את כל הריבוי הדעות, אני מקווה שהוא הצליח לזהות בעזרת הרשב"ם, שיש פה כמה שאלות שעומדות על הפרק. שאלה מרכזית שעומדת על הפרק הוא איך בכלל להבין מה זה יקנה הזה. מה זה הדבר הזה? כן, דעה אחת ברורה שמופיעה כצורת התבוננות, זה מופיע בדברי רבי חנינה בגמרא בקוף ג' במשל רבי ישוע בן חנניה. למה הוא מדמה את הסיטואציה של מעבר משבת ליום טוב? זה משל למלך שיוצא והפרקוס נכנס, מלווין את המלך ואחר כך יוצאים לקראת הפרקוס. בעצם לאמיתו של דבר, מה אני אמור לעשות פה? אני אמור להבדיל, להוציא את השבת, ואז אני אמור להכניס את יום טוב. הייתי אומר כך, המשל הזה בעצם משקף בפשטות, נבחן את זה בתוך השיטות השונות, האם אכן כך הם ראו את זה, שלמטה של דבר יש פה שני דברים שונים, שצריך לעשות אותם. צריך, כמו כל מוצאי שבת, צריך להבדיל, וכמו כל יום טוב, צריך לקדש. מה שגם המשל שרבי ישוע בן חנניה אומר הוא, שגם צריך מה לעשות, בסדר הנכון, קודם תבדיל, אז תקדש. שזה הדברים הפשוטים, וחלק משיטות המוראים משקפות את זה, כשהשיטה הכי פשוטה שמשקפת את זה, זה שמואל בתחילת הסוגיה, שאומר ינהק, זה מילים מאוד מאוד פשוטות, תעשה את ההבדלה הקלאסית, שזה יין, נר, הבדלה, כמו כל מוצאי שבת, כל הראשונים פה דנים, ולא נעשה את זה היום, איפה נלמו הפסמים, זה בסדר, אבל זה הבדלה הקלאסית, אז תעשה קידוש. זה נראה הדבר פשוט. אני אפילו הייתי אומר תיאורטית, מה אולי יכולת לעשות? להבדיל בחמש אחרי צהריים ובשבע תעשה קידוש. נגיד אתה חוזר מבית כנסת, תעשה הבדלה, אתה רוצה עכשיו להכין קצת האוכל, זה יום טוב, מותר לך, הרי לוקח זמן ביום טוב מוצאי שבת, השולחן אף פעם לא ערוך בכניסת היחד, נכון? תעשו הבדלה, תשאירו קצת קרליבך, כן? תעשו הבורים מורי האש וכו'. עכשיו, ואתם חמים את המרק, ואיך מחגז, כן? ועוד שם, תעשה קידוש. מה לכאורה, זה בכלל יכול להיות נפרד לגמרי. מה שבעצם עולה בדברי המרם חלבה, הוא בעצם מתמודד עם השאלה הזאת, ומסביר למה בעצם זה לא יכול להיות בנפרד. כלומר, משהו בעצם המרם חלבה מתמודד, זה לא עם השאלה, האם זה מצווה אחת או שתי מצוות. זה לא מה שמעניין אותו. הוא בעצם מתמודד עם השאלה, האם זה אמור להיות שני התקסים שאני יכול לחבר אותם יחד, או האם זה בעצם מהותית, באופן אימננטי, אמור מראש להיות טקס אחד. מה שבעצם עולה בדברי המרם חלבה, זה חד המילתא במובן שהוא חייב להיות טקס אחד. למה הוא חייב להיות טקס אחד? כי אין דבר כזה להוציא את השבת בלי להכניס את היום טוב. אתה לא יכול. כלומר, אתה לא יכול להגיד, בוא נפריד. זה חייב להיות אחד. למה? כי כשהשבת יוצאת, היום טוב נכנס. זה מעבר אחד. זה לא, רוצה להגיד השבת, עכשיו שעה פרווה, וכן מכניס את היום טוב. אין דבר כזה. לכן אחד המילתא מתפרש בדברי המרם חלבה לא במובן שזה שני חלקים של אותה מצווה, אלא במובן שזה חייב להיות משהו אינטגרלי. זה ודאי מתחיל להיות הבסיס, וזה נבחן בפעם הבאה, לכל השיטות שאמרו שצריך להקדים פה את הקידוש להבדלה, הרי זו ודאי שיטה שנראית במבט ראשון משונה מאוד. ומה, לא יותר פשוט המשל של רבי יהושע בן חנניה, קודם תבדיל ואז תקדש? קודם כל הבסיס הראשוני שבכלל ממנו הכל מתחיל הוא ההנחה שבאמת זה אמור להיות משהו אחד, משהו אינטגרלי. האם להגזים ולהגיד כבר את הצורה הכי קיצונית, אז אולי בעצם זה לא קידוש בהבדלה, אולי זה בעצם מה? קידוש אחד גדול, קידוש אחד מיוחד. ולכן בעצם איך מקדשים את יום טוב בכרגיל? אתה מקדש אותו מול חול, אבל איך תקדש את יום טוב מול שבת? אתה חייב בזה לכלול גם התייחסות לכך שקדושת יום טוב שונה מקדושת שבת, ולכן אולי מדובר בעצם במערכת אחת שהיא סוג של קידוש גדול. אז זה נבחן לפעם הבאה, אבל היסוד הראשון שעומד פה בעצם לפרק, זאת השאלה הגדולה, האם יש פה שתי מערכות, או האם יש פה בעצם מערכת אחת. גם אם יש מערכת אחת, זה לא מחייב שהקידוש לפני הבדלה. אבל זה, לפי הרמח"ל, זה ביאור דברי הגמרא, שזה חדה מילתא. כפי שנראה במהלך ניתוח הרשב"ם את השיטות, הרשב"ם חושב שיש בזה מחלוקת בין השיטות השונות. האם לראות בזה שני התקסים, שלכן אפילו ידבר בחלק מהמקרים, חשוב להפריד ביניהם, אולי היין יעבור דירה כדי שהוא יצליח להתייחס למה? לשניהם, כי יש פה בעצם שני דברים. כלומר, כל הדיבור של הרשב"ם, שלפי חלק מהשיטות יש פה שני דברים, אתה עומד וטועה, הרי כתוב בגמרא לפני כן שזה חדה מילתא, למה אתה אומר לי שזה שני דברים? אז נצטרך לשקול את הדברים, אבל זה פירוש ראשון שהרב חלבה נותן לחדה מילתא, כשהפירוש השני שהוא נותן הוא ככה, ויש אומרים, דתמה דקידוש הרבדלתא דחדה מילתא נינו, היינו משום, דשניהם באים קודם סעודה. והוא הדין איך דשניהם באים לאחר סעודה כהכה, ובכל קיה פור חזי מה ימה דבר. שזה מאוד מאוד קרוב למה? למה שנאמר קודם במאירי על ההבדלה וברכת המזון. אני בודק האם שניהם יכולים להיות מחוברים לאותו וקטור, כן? למרות שלכאורה היינו אומרים, אז וקטורים הפוכים, ההבדלה מוציאה והקידוש קידוש מכניס, אבל הוא מתבטא, אני בודק אם שייכים אותו וקטור, האם שניהם קודם סעודה או שניהם לאחר סעודה. הוא אומר ככה, הרי מה קורה בקידוש בברכת המזון? ברכת המזון מטרתה לסיים את סעודת החול, וקידוש מטרתו להתחיל את הסעודה הבאה. כאן, גם הקידוש והבדלה, אין להם כיוונים הפוכים. אבל הוא ודאי במילים האלה לא רואה אותם כמשהו אינטגרלי, זה לא מערכת אחת. בעצם ההבדל בין ההסברים של הרמח"לבה זה האם נראות בזה מערכת אחת או שתי מערכות. כן, כשפעם הבאה נתחיל יקנה, אז אני רק רוצה ברשותכם משהו שאני לא יכול להתאפק ולספר אותו. לפני כמה שנים נתן לי מתנה ידידי שמעון דויטש ספר שנקרא שלושה עולמות, שכתב אותו יהודי ירושלמי בשם חיים המבורגר שחי בירושלים במאה ה-19, וזה ספר ממש מופלא, מתאר את כל החיים בעיר העתיקה, ואחד מהדברים שיש בספר שהיום כבר אין כל כך זה המרצים. היום אין המרצים אותנטיים, או שיש מישהו שלא שומר מצוות, או שיש מישהו שלמד משהו, אבל המארץ אותנטי זה כמעט אלא. יש שם סיפורים מדהימים, אחד מהם נוגע ליקנהז. אחד מהדבויות שמתוארות בספר זה בעל התורת חיים הרבי לובלין, שעולה לירושלים בסוף המאה ה-19, בסביבות 1880, והוא בסוף חייו חי בירושלים. יש לו נוהג שהוא כל יום לומד בעל פה 18 פרקי משניות, והוא היה מבקש מאנשים לבחון אותו, והוא מתאר שם לכם דוד ילין פעם לא האמין שיש דבר כזה שהוא אומר בעל פה כל יום 18 פרקים. מי שאומר כל יום 18 פרקים גומר את כל 16 משניות תוך שנה אחת, כן? והיה צריך רשות מיוחדת לראות את הפלא הזה, והוא מתאר איך דוד ילין מקבל רשות מיוחדת והוא בוחן אותו, ולא משנה איזו מהדורה של משניות החזקת ביד הבוחן, אם לא עברת את הדף בזמן הוא מעיר לך שאתה לא עוקב אחריו. אז במסגרת זה הוא מביא סיפורים מלובלין מהמאה ה-19. ככה זה מגיע לספר, הסיפור הבא ליקנהז. מה הסיפור? שנה אחת זה סיפור מאמצע המאה ה-19, ראש השנה חל בשבת, אז יום הכיפורים חל באותה שנה ביום שני. ומתי עושים כפרות? במוצאי שבת, בליל ערב יום כיפור. התעורר מחלוקת בין שני שוחטים בלובלין, האם עושים את הכפרות לפני הבדלה או אחרי הבדלה. והיה שם ויכוח שאף אחד לא הצליח לשכנע את השני. עבר שם איזה תמיד חכם אחד, והוא ראה אותם מתווכחים, אז הוא אמר, אני אראה לכם שבמחזור התשובה כתובה. הוא הביא מחזור של ראש השנה, והוא היה לי במחזור כתוב שראש השנה חל בשבת עושים יקנהז. הוא אמר לאמרצים אלה, מה זה יקנהז? יין כפרות, יין זה הבדלה, ואחרי זה כפרות. וזה שכנע. טוב, משהו קצר על פרשת שבוע. בסדר, אני רוצה ברשותכם להתייחס לאחד מהפלאים ההלכתיים שנאמרו בתורה שבעל פה ביחס לפרשה שלנו, וזה המושג של עירוב פרשיות. זה מושג שמופיע בכמה סוגיות בבבלי, בתחילת סנהדרין זה מופיע, בהקשר של מספר הדיינים, והאם הדיינים צריכים להיות סמוכים, הוא מופיע בסוגיה בבא קמא בדף קוף זין, שם יש מחלוקות אדירות בין הראשונים, בהקשר של דיני שבועה. והיסוד המחלוקת שם עומדת סביב השאלה, האם השבועה שנזכרת בתורה במסגרת פרשת שומרים, שהיא גם מהווה מקור לשבועת מודה במקצת, הפסוק שאומר על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבדה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, האם הפסוק הזה נאמר גם על שבועת שומרים, ואז אני מחייב בשבועת שומרים גם הודעה במקצת, שיהיה מצב של כי הוא זה, או האם הוא נאמר על מודה במקצת בהלוואה, הוא לא נאמר בפיקדון, זו המחלוקת בגמרא. נחלקו הראשונים מה זה עירוב פרשיות. רש"י שם בבא קמא אומר לא פחות מאשר את המשפט שכל הפסוק הזה בכלל לא היה אמור להיאמר בפרשת שומרים, הוא אמור להיאמר בפרשת עם כסף תלווה את עמי, אבל הפסוק הזה, מה לעשות, למרות שהוא לא אמור להיות שם, נמצא בשומרים. עירוב פרשיות, הכוונה שיש בלבול במיקום של פסוק. ראשונים אחרים מאוד התחלחלו מהתיאור הזה, כבר באה התורה שבעל פה תועלת שפסוק אחד נדד ממקום למקום, ולכן הדעה הרווחת בראשונים בניגוד לשיטת רש"י היא שחייבים איכשהו לקיים את הפסוק גם במקומו. כלומר, צריך למצוא איזושהי סיטואציה בשבועת שומרים שבו צריך הודעה במקצת, יחד עם זה שאנחנו מכירים בזה שעירוב פרשיות, הכוונה שלא כל שבועת שומרים צריך עד כי הוא זה, והדעה רווחת בראשונים, רק אני אגיד מה היא למען הדיוק, שצריך להבדיל בין להדם לבין נלסו, או בלשון אחרת, אם בא בן אדם ואומר אני בכלל לא שומר, אז צריך שפחות את זה במקצת. אם אדם אומר נלסו, הוא מודה שהוא שומר, רק מה הוא טוען? שהוא פתור, אומר אתה תשבע אפילו בכופר בכל, כלומר אפילו אתה אומר שהכל נאנס. אבל באמת השאלה היא בכלל איך להבין, ודאי לרש"י השאלה דורשת יותר ביור, וגם משאיר לראשונים האחרים, על מה ולמה התורה תכתוב פסוק במקום אחד, והיא למיתו של דבר קורצת למקום אחר. לרש"י זה יותר קשה, כי היא פשוט מעבירה את כל הפסוק, אבל גם לראשונים האחרים, אנחנו צריכים להבין, מה זה הדבר הזה? מה אתה אומר?
אלה הוא מוקדם מאוחר בתורה,
לא, אין מוקדם מאוחר בתורה, קודם כל גם שם צריך לשאול.
כן, כן.
אין חנמי.
לא במסוקים, אין מוקדם
בזה, שאלה דומה, אני מציע בכל מקום שאתה פוגש דבר כזה, תשאל את עצמך, למה התורה לא תכתוב איך שאני יכול? כל מי שאומר אצל הרב בויר יודע, זו הייתה השאלה הראשונה בשיעורים שלו. אתה יכול לכתוב את זה ישר, למה אתה כותב את זה עקום? ודאי בהקשר הזה של תורה שבעל פה, שהיא באה וטוענת שפסוק שלם נמצא במקום שאנחנו פשוט עוקרים אותו משם, זה ודאי מחייב איזשהו דין וחשבון על מה ולמה הדבר הזה. ובקצרה, דומני שהדבר הזה קשור בנקודה מאוד יסודית של סגנון החלק המשפטי של פרשת משפטים, וזה שמדובר בפרשה שנשנית בלשון קזואיסטית. זו פרשה שמביאה את ההלכה בתיאור של מקרים, הסתעפויות ודינים. כן, איך הפרשה בנויה? ויש לה בדרך כלל פתיחה שהמילה כי, שזה הפתיח של הנושא, אז ניתן הדין הבסיסי, ממנו יש הסתעפויות שבדרך כלל המילה היא עם דין, עם דין, עם דין, כן, נביא אולי דוגמה של אחד מהם, אוקיי, בוא ניקח פרשת גנב, כן? אני קורא, זה סוף פרק א', כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומכור, זה המקרה הבסיסי. אז מה הדין? חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. ואז מה אומרת התורה? הסתעפות. מה הסתעפות? אם במחתרת יימצא הגנב, לא אומרים עוד דין, אז הדין הוא והוקה, והמקרה עדיין והוקה באמת, עד כאן המקרה, אין לו דמים. עוד הסתעפות, אם זכה עליו השמש, השמש עליו דמים לו, עכשיו אומרים את הדין, שלם ישלם. עוד הסתעפות, אם יימצא תימצא בידו הגנבה משור עד חמור עצה, עד כאן הדין, המקרה, חיים שניים ישלם. כזה, שניים ישלם, סליחה, כן, כלומר, זה הסגנון של הפרשה. לא נכנס פה עכשיו לכל השאלה, למה לכתוב ככה, אבל זה סגנון מקובל באותה תקופה, ככה גם התורה, ויש ביחידות מסוימות שכתובות. אחד מהאתגרים שיש שלומדים פרשה כזאת, זה לתרגם את המקרים האלה למושגים ולעקרונות. אחד מהחוויות הגדולות בלימוד זה תמיד לגלות שהתרגומים שאנחנו מכירים, יש דרכים שונות לתרגם, ובעיקר אתה מגלה שבעולם של חז"ל היו הרבה דעות, אני יכול לספר, כשאמרתי בבא קמא וגיליתי שהתרגומים שכולנו מכירים, שתרגמו את הפרשיות לאבות נזיקין, שבתנאים יש גם דרכים אחרות לתרגם את זה, זה השתוממתי ממש. פרשיות שומרים, ידוע מאוד שיש דרכים, חז"ל תרגמו לקיבל כסף, לא קיבל כסף, יש חשבו שזה הבדל בין שמירת כלים ושמירת בעלי חיים. הרמב"ן עושה שלום ואומר בדרך כלל מי ששומר על בעל חיים יבקש כסף, כי זה כמו לשמור על ילד בן שנתיים, ומי שישמור על כלים לא יבקש כסף, עשה שלום. אבל הפרשה דורשת המון תהליכי המשגה, ואחד מהדברים שגם הוא נגזרת פשוטה של הדבר הזה זה עירוב פרשיות. וזאת למה? כי התורה מתארת המון מקרים, ובמקרים האלה היא מתארת את הדין. היא מתארת את הדין מתוך הנחה שמוסכם על שני הצדדים, שהמקרה הזה אכן נראה. בוא ניקח גנב, אם במחתרת יימצא הגנב. תאורי, מה הדין? מה שמיוחד בפרשת שומרים, שזה המקרה היחיד בתוך כל הפרשה הזאת, שיש פה ויכוח על העובדות. כן, אני קורא את הפרשה, אדם נתן לחברו לשמור כסף או כלים, ואז מה קרה? השומר טוען שהוא נעלם, והצד השני לא, הוא לא יודע, והוא טען את זה לשומר. ובתוך זה התורה לוקחת על עצמה במסגרת פרשת שומרים לתאר איך מדיינים כאשר יש ויכוח בין הצדדים. בעצם מה שעירוב פרשיות טוען, יש לו בסיס בתוך הפרשה, הוא שתיאורטית ויכוח בין צדדים יכול להיות לא רק על שומרים, הוא גם יכול להיות על הלוואה, הוא יכול להיות על נזיקין. יש ויכוח אם הוא נפל לבור, אם הבור היה מחוסה. מה שבעצם העירוב פרשיות אומר הוא, אנחנו רוצים לקחת את התיאור של איך מתדיינים שנאמר באחד מהמקרים ולהכיל אותו על שאר המקרים. זה דבר ראשון. אבל עירוב פרשיות טוען טענה מעבר לזה. הטענה היא שהתורה בעצמה, היות והיא הייתה מודעת לסגנון של עצמה, היא ידעה שהיא צריכה לדחוס לתוך פרשת שומרים את כל ההתדיינויות של הפרק הזה, גם אם הוא לא לגמרי מתאים לפרשת שומרים עצמה. את הדבר הזה רואים פשוט בתוך הפסוק עצמו שהקראתי קודם. על כל מביאים שם, אם לא יימצא הגנב, נקרא בעל הבית, אלוהים השלח אדום לכת ראו. פתאום יש פסוק עם, על כל דבר פשע. הפסוק כאילו במודע אומר, בוא נצא מהמקרה הזה ונתרחב, בוא נראה למה מתרחבים. על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל העבדה. כשאני מסתכל במקרים האלה, איך הפרשה התחילה? כי תן איש אל ראה או כסף או כלים לשמור. איך פתאום הגיע פה שור? איך פתאום הגיע חמור? ומה שצריך לעשות הוא, התורה אומרת לי כל ככה, תחפש שברים בתוך הפרשה קודם. יש שברים, זה דיני נזיקים. חמורים יש גם בדיני נזיקים. שה, איפה שה נמצא? בדיני גנב, הקראתי לכם את זה קודם. כלומר, התורה בעצמה בפסוק הזה רומזת לנו, והיא אומרת במפורש, את המודל של הדין שאני מתארת דרך המקרה של שומרים, כי בשומרים המקרה הוא שהם מדיינים, זה המקרה. אני בעצמי אומרת לך שאותו צריך להכיל על שאר המקרים בפרשה, כשהמחלוקת של עירוב פרשיות או הקיצוניות שלו זה האם הוא נאמר גם בפרשה הזו, או שהפסוק הזה הוא סוג שמאמר מוסגר שהתורה ניצלה את המקרה של שומרים כדי להכיל אותו על כל, על כל שאר המקרים. יש עוד הרבה מה להוסיף על זה, אבל עצור כאן. טוב, לילה טוב.